שלום וברכה, ברוכים הבאים לשיעור מספר 28. השיעור יעסוק בנושא של במזמור קוף זין, אשר הוא הראשון של הספר החמישי. בשיעור הקודם ראינו שהספר החמישי בנוי לפי היגיון של שיבת ישראל ותחיית של שיבת ציון ותחיית ישראל בארצו, ומזמור קוף זין הוא הראשון מתוכם. המזמור ידוע היטב מפסח, במיוחד לעדות המזרח, וידוע למזמור שנאמר לפי הרבנות הראשית ביום העצמאות. יש אם כך, מעבר ליופי הטקסטואלי, הפרשני, גם רלוונטיות לדורנו, לדור שזכה לחזור. אני רוצה לנצל כביכול את השיעור, או להדגים עם השיעור הזה, מעבר לפרשנות שאני הולך להציג, גם כמה שאלות מתודיות. ואני במיוחד רוצה להפגין פה פרשנות טקסטואלית, דהיינו להתמודד עם הטקסט, מה אנחנו לומדים מתוך הפסוקים, פרשנות קונטקסטואלית, איך המזמור הזה משתלב בקונטקסט, דהיינו הטקסט שמלווה אותו, עוטף אותו, בקונטקסט, של פתיח לכל הספר החמישי, ונראה שפרק קוף זין הוא גם חלק של שלישייה, פרק קוף ה', קוף ו', קוף זין, ונראה את זה בהמשך, וגם רוצה להדגיש פה אינטר-טקסטואלית. מזמור קוף זין משתמש בפסוקים רבים מספר ישעיהו. ואנחנו נראה את זה בשלבים שונים, ובמקום לעסוק בתיאוריה ובמתודולוגיה, על פרשנות ההקשרית, אני מעדיף לקחת מזמור אחד ולהדגים איך הוא עובד ואיך הוא נעזר במקורות שונים, גם בטקסט שלו, העיון הפרשני, הטקסטואלי, הקונטקסטואלי, מקומו בספר תהילים, כהמשך של הספר הרביעי, כפתיח של הספר החמישי, בפרשנות אינטרטקסטואלית, שהוא בעצם מתקשר, מתכתב עם ספר ישעיהו, באותה תקופה ספר ישעיהו המכונה השני מפרק מ' ואילך. ואם כך, זו דוגמה מאוד מאוד מעניינת של מתודה של פרשנות ההקשרית. לא אחזור על השקופית שהצגתי אותה בשיעור הקודם, הספר החמישי שמתעד את החזון של גאולת ישראל שיבה לארצו, יחד עם ימות העולם, השווינו את זה בשיעור הקודם, למוטיבים של שיר האמונה של מרן הרב קוק, שפרק קוף זין מייצג, שנחזור לעיר בה דוד חנה, והוא פותח את הספר, והוא עכשיו הנושא של השיעור שלנו. אני רוצה קודם כל לקרוא את פרק קוף זין, מזמור ארוך, ואחר כך לעסוק בכמה תופעות, לציין אותן, ולראות מה המבנה הפרשני הטקסטואלי של המזמור, ונשתמש במילים מקבילות, בתופעות של תבניות לשון, וגם בתובנות פסיכולוגיות שמעניינות מאוד מאוד בהקשר הזה. המזמור בנוי מארבעה חלקים של שמתארים ארבעה סיפורים של גאולי השם, הולכי מדבר, פסוק ד' עד ט', חבושים בבית האסורים שניצלו, שזה פסוק י' עד ט' ז', פסוק ט' י' ז' עד כף ב', חולה שהתרפא עד כף ב', ויורדי הים, פסוק כף ג' עד למד ב', ובסוף יש חתימה מפסוק למד ג' עד מם ג' שמסכמת ואומרת, יש מצב שהקדוש ברוך הוא מייבש נהר למדבר ואנשים של נהפכים לצמאים, ויש מצב הפוך שהשם הופך מדבר לאגם מים וארץ צייה למוצאי מים. והמשורר מבקש, הקורא צריך להבין, להתבונן שהקדוש ברוך הוא יכול להיטיב לצדיקים, ולהפוך להם את המדבר לאגם מים, והפוך. זה מעין מסר ולקח של המזמור כולו בסופו, כשבתחילתו יש פסוקים אשר קוראים לכולם לספר את הסיפור שלהם, כדי להגיע לאותם תובנות. נקרא עכשיו את הפסוקים. הפתיחה. פסוק א' עד ג', הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיד צר, ומארצות קבצה ממזרח וממערב, מצפון ומים. מה הם יאמרו? מה אומרים גאולי השם אשר זכו לקיבוץ גלויות ממזרח וממערב, מצפון ומים? מה הם אמורים לומר? מה שהם אמורים לומר זה להודות להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, אבל יש פה הזמנה, יאמרו להשם, יאמרו גאולי השם, הם צריכים לומר משהו. מה הם אומרים? הם מספרים את הסיפור שלהם. הראשון מספר שהוא הלך במדבר, חבושים בבית הסורים, החולה ויורד ים. כל אחד מתבקש לספר את סיפורו. יש פה דבר, הייתי אומר, פסיכולוגי, או דינמיקה קבוצתית מאוד מאוד מעניינת, באים ממקומות שונים, כל אחד אמור, גאולי השם אמורים להגיד, אשר גאלה מיד צר, ספר לי את הסיפור שלך, ממזרח, ממערב, מצפון ומים, כל אחד ספר לי את סיפורך. כל אחד עושה כאין עבודת שורשים, ואמור לספר. הראשון מספר שהוא הלך במדבר, פסוק ת' דלת עד ת'. טעו במדבר בישימון דרך, עיר מושב לא מצאו. רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף, ויצעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יצילם, וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, כי הסביע נפש שוקקה ונפש רעבה מילה טוב. הם מתארים את ההליכה שלהם במדבר, שלא מצאו עיר מושב. היו כאין טועים במדבר בישימון, והיו רעבים וצמאים במדבר, וכולם כמעט מתו. קראו אל השם, והשם מביא אותם אל עיר מושב, מדריך אותם להגיע למקום. זה ודאי מזכיר לכולם את נידודי בני ישראל במדבר 40 שנה. וההודעה היא, כי הסביע נפש שוקקה ונפש רעבה מילה טוב. ההודעה היא על צמאון ורעב קטלני. אלמלא השם לא הציל אותם, היו מתים בוודאי. ויודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, שהשם לא נתן להם למות, והביא אותם אל עיר מושב, כי הסביע נפש שוקקה ונפש רעבה מילה טוב, בכך הרעבים והצמאים זכו לשרוד ולחיות ולהגיע לעיר מושב. יש פה הצלה בסיסית של האדם, שאילו היה נשאר באותו מקום במדבר, היה מת בטוח, כי זה ארץ שאי אפשר לשרוד בה. זו אם כך ההודעה הראשונה, שמתחברת לעם ישראל במצרים, וגם לדורות הבאים, ועכשיו מדובר על תמונה אחרת. החבושים בבית הסורים, פסוק י' עד ט' ז'. יושבי חושך וצלמוות, אסירי עוני וברזל, כי הימרו אמרי אל, ועצת עליון נעצו, ויחנה בעמל ליבם, כשלו ואין עוזר. ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם, יוציאם מחושך וצלמוות, ומוסרותיהם ינתק. יודו לשם חסדו, ונפלאותיו לבני אדם, כי שיבר בלטות נחושת, ובריחי ברזל גידע. פה, בהשוואה להולכי מדבר, יש איזושהי אשמה של החבושים בבית האסורים. הם יושבים בחושך וצלמוות, אבל זה בא כעונש, כי הימרו אמרי אל, והם ניעצו, עצת עליון נעצו. והם נכנעו ויחנה בעמל ליבם, כשלו ואין עוזר. העמל שנגרם להם והצרה שנגרמה להם היא בעצם הביאה לקניעת הלב שצעקו אל השם, ועל ידי כך הוציא אותם מחושך וצלמוות ומוסרותיהם ינתק, והם עוברים חוויה דוגמה מאוד. מעניין שכל אחד מספר את הסיפור שלו, וכל אחד שהוא מספר נעזר בדיוק באותם פסוקים שחוזרים כאין פזמון בארבעת הסיפורים. ויצעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יצילב. יצילם או יושיעם, עם שינוי קטן מאוד. יודו לה, וגם אם ויזעקו ויצעקו. והפסוק ח' תתוו, כף א' כף ח', הוא מתאר, יודו לה שם חסדו ונפלותיו לבני אדם. כל אחד עם הסיפור שלו מגלה שהוא מספר סיפור מאוד מאוד דומה, אם כי הפרטים שונים, התבנית ספרותית וגם חווייתית זהה. מעניין לציין שגם הסיפור השני של החבוש בבית הסורים אומר, כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידיה. הוא שיבר את הדלתות כאילו לא היה יוצא, היה יושב שם שנים רבות, אולי עד סוף חייו. הוא לא היה מת, אבל הוא לא היה בן אדם חופשי. הולכי מדבר, אילו לא היו יוצאים מהמדבר, היו מתים תוך שעות, ימים ספורים, היו מתייבשים ומתים מרעב, מצמאון ומרעב. החבוש בבית הסוהר, הוא לא בהחלט היה מת, אבל היה סובל וחי חיי אסיר בבית סוהר. והנה הסיפור הבא, מתאר את החולה, י"ז עד קו ב'. אבילים מדרך פשעם ומאבונותיהם יתענו. כל אוכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מוות. ויזעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יושיעם. ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם. יודו לשם חסדו ונפלותיו לבני אדם. ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה. אלה שמתוארים עכשיו הם חולים, אולי לא נשמע שהם חולים, חולים במחלה רפואית. הם חולים מתוך אבילים מדרך פשעם ומאבונותיהם יתענו. איזה בעיה מצפונית, מוסרית, שמביאה אותם שהם לא מסוגלים לאכול. כי משהו מפריע להם, היום היו אומרים מבחינה פסיכוזומטית, מהפשע והאבונות, גורים להם להתענות, והם לא יכולים לאכול, כל אוכל תתאב נפשם, לא שאין להם אוכל, ומתים מרעב, יש להם אוכל, אבל לא מסוגלים לאכול, מחוסר איזון של גוף ונפש. והשם ישלח דברו וירפאם, וימלט אותם משחיתותם, הם בעצמם, מסיבות סובייקטיביות שלהם, משחיתותם, לא מסוגלים לאכול. והשם עוזר להם, יודו לשם חזור ונפלותיו לבני אדם, ועכשיו הם יכולים לאכול. כביטוי שיכולים לאכול בצורה פוזיטיבית, הם עכשיו עושים מסיבה גדולה. איזו מסיבה זאת? ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה. הם יכולים לדבר. הם לא רק ניצלו מהצרות, מהצמאון, מהרעב, מהשבי, מהמצב שלהם שחבושים בבית הסוהר. לא, הם עכשיו בצורה חיובית יכולים לתקן את המחלה שלהם. כל אוכל תתאב נפשם, כי לא יכלו לאכול, ועכשיו, אחרי שהקדוש ברוך הוא ישלח דברו וירפאם, וכן יכולים לאכול, הרי עכשיו, כביטוי לכך, הם מודים להשם בזבחי תודה, והם מספרים את מעשיו ברינה. הם יודעים לספר את הסיפור שלהם. תזכרו היטב את המושג מעשיו ברינה. רינה, שמופיע המושג הזה בשני הפרקים הקודמים, שנתייחס לזה בהמשך, הם עכשיו זובחים זבחי תודה. מי שזובח זבח תודה, כידוע מספר ויקרא, מביא קורבן גדול ואוכל אותו תוך זמן קצר, מסביר שם הנציב בספר ויקרא, למה צריכים להביא קורבן גדול ולאכול אותו תוך זמן קצר? כי הדרך היחידה היא להזמין הרבה אנשים, אתה מזמין הרבה אנשים לקורבן התודה שלך, כל אחד שואל על מה ועל למה כשהוא מוזמן לארוחה חגיגית, וזה בעצם יוצר מצב שמתחילים לספר על כל הטוב שהשם גמל לו ואם כך, הדיבור הוא מאוד טיפולי. תהליך לוגותרפויטי, שביספרו מעשיו ברינה, זה בעצם התיקון שיכולים לדבר ולפרסם את מה שעבר עליהם. יש פה זבח תודה. הסיפור האחרון זה יורדי ים, והוא ארוך מכולם. מפסוק כ' ג' עד למד ב'. יורדי הים בעוניות עושים מלאכה במים רבים. הם מראו מעשה השם ונפלאותיו במצולה. ויומר ויעמד רוח שערה ותרומם גליו. יעלו שמיים ירדו תהומות. נפשם ברעה תתמוגג. יחוגו וינו כשיקור. וכל חוכמתם תתבלה. ויצעקו אל השם בצר להם ומצוקותיהם יוציאם. יקם שערה לדממה ויחשו גליהם. וישמחו, כי ישתוקו, וינחם אל מחוז חפצם. ידעו לשם חסדו, ונפלותיו לבני אדם, וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו. התהליך של המצוקה מתואר פה בחמישה פסוקים. כפי שהצגתי את זה בדף הגרפי, רואים אפשר ממש בקלות להשוות כל סיפור לחברו. והם מתארים סיפור מצוקה הרבה יותר ארוך, אבל כבר במצוקה שלהם הם רואים את מעשה השם, פסוק כבדלת. הם ראו מעשה השם ונפלאותיו במצולה. כל הסיפורים האחרים במצוקה היו על הפנים, היה להם בעיה קשה מאוד, אין עוזר, הגיעו עד שערי מוות וקשה להם. יורדי הים כבר במצוקה שלהם, על אף הסכנה שמסכנת את חייהם, הם ראו מעשה השם ונפלאותיו במצולה. יורדי הים, כמו החברים של יונה באונייה, המלאכים של אנשי האונייה, הם מתפללים, הם רואים את מעשה השם, והם כבר במצוקה, הם כבר מכירים את השם, לא רק בסוף. וזו תופעה מעניינת, שהסיפור של האנשים, של הסיפור הרביעי, הוא כאילו כבר עבר, למד להתמודד עם המצוקה, וכבר ללמוד במצוקה איך להכיר את השם. וכשהם מתרפים, הם מבטאים וישמחו כי ישתוקו. הם מביאים איזה שמחה גדולה מאוד. האחרים היו רעבים, יופי, אוכלים. היו בבית סוהר, יופי, יוציאם מחושך וצל מוות. היו חולים, ישלח דברו וירפאם. אבל יורדי הים עוברים חוויה מאוד מאוד עמוקה של המצוקה, שמכירים כבר את השם במצוקה, וההצלה שגורמת להם לא רק להתגבר על המצוקה, אלא לגרום לאיזה וישמחו כי ישתוקו וינחם אל מחוז חפצם. הם רואים עתיד והם רואים את חפצם באופק כדי להגיע לשם. אם כן, חוויית ההצלה, המצוקה וההצלה, היא מעמיקה יותר, ובמקביל גם פסוק למד ב', וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו. הסיפור הזה הוא לא רק מתאר בהצלה, כבר לא רעבים, כבר לא בבית סוהר, אלא כמו בסיפור השלישי, ויסבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה, זה משהו חיובי. וירוממוהו בקהל עם, זה לא רק הציבור הקטן שלהם שמתלווה אליו לזבח תודה ויספרו לו, אלא זה עוד יותר רחב, וירוממוהו בקהל עם. יש פה משהו מאוד ציבורי של קהל ועם שלם, יחד עם מושב זקנים, עם חכמי הדור, לא כמו שנאמר היום בית אבות מושב זקנים, אלא ובמושב זקנים החכמים ביחד עוסקים בהלל. ומעניין מאוד ששני הסיפורים הראשונים זה רק התמודדות עם המצוקה, ואני קורא עוד פעם, פסוק ת' ת' זין, כי הסביע נפש שוקקה ונפש רעבה מילא טוב, כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידע, זה להתגבר אל המצוקה. שני הסיפורים הבאים מתקדמים, הם לא רק התגברו על המצוקה, אלא הם באים לידי הכרת השם, ויסבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו ברינה לכל הסובבים אותם, וירוממו בקהל עם ובמושב זקנים יהללו, זה משהו לאומי כבר, זה משהו ציבורי, שכתבו מלדורות, ההצלה שלי, היא תהיה התבנית, והדוגמה לדורות הבאים של הצלה. אם כך, לאורך ארבעת הסיפורים יש מעין סיפור של סיפור לאורך ארבעת האנשים שניצלו פה. וידוע מה שחזל דרשו מפה, שזה הבסיס לברכת הגומל, זה לא הנושא שלנו היום, באתר תמצאו את זה שיעור בנפרד בהקשר של תפילה, באתר שלי על תפילה, דיון ארוך על פרשת, על ברכת הגומל, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה במסגרת ספר תהילים. אחרי הסיפור של ארבעה אנשים שניצלו, באים פסוקים נוספים, 11 פסוקים נוספים, שמסכמים את החוויה הזאת. ישם נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאון. ארץ פרי למלאכה מרעת יושביה. מרעת יושבי הארץ, השם הופך נהר למדבר, ומוצאי מים, מי שחשב למצוא מים, הוא יישאר צמא. וארץ פרי מלאכה ואנשים ימותו כעונש. והפוך, במקביל לישם נהרות למדבר, נאמר ישם מדבר לאגם מים. וארץ צייה למוצאי מים. ויושב שם רעבים ויחוננו עיר מושב. הרעבים עליהם דיבר הסיפור הראשון. הקדוש ברוך הוא מביא אותם לשם, יש פה מעין סגירת מעגל, ויזרעו שדות, ויתעו חרמים, ויעשו פרי תבועה, ויברכם, וירבו מאות, ובהמתם לא ימית. יש לא רק הצלה שיש אוכל, אלא יש גם עתיד, יש שמחה אל במחוז חפצם, יש חקלאות, וימעטו וישוחו מאות שרער ויגון, וגם הפוך, שופך בוז על נדיבים ויתאם בתוהו לא דרך, שזה מתקשר, הפסוק הזה, מילולית, לפסוק הראשון, לסיפור הראשון של הולכים במדבר, ויסגב אביון מעוני ויסם קצון משפחות, יראו ישרים וישמחו, וכל אבלה קפצה פיה. הסיפור של ארבעת האנשים יגרום לכך שהאביון יתבונן, הישרים ישמח, כמו אלה שהיו בים, יורדי ים, וישמחו כי ישתוקו, פסוק למד. הרי כל מי ששומע את הסיפור הזה, יראו ישרים וישמחו, פסוק מ"ב, וכל אבלה קפצה פיה. על ידי כך שאנשים הטובים מספרים על החסד שנעשה להם, כל הציבור, כל האוכלוסייה כולה, החברה כולה, תלמד להכיר בטוב שיש, וכל ההפצה תקפצה פיה. יש תיקון חברתי של העוול והרשע ייגמר, ואנשים מתחילים להטיב אחד עם השני. המסקנה בסוף היא, מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם. יש פה מעין תפילה, הזמנה ותפילה בסוף. כל מה ששמענו פה בסוף עם ארבעה אנשים שסיפרו את חיי הצלה שלהם, הלוואי שיהיו אנשים חכמים שישמרו את הדברים האלה, יזכרו אותם, יפנימו אותם ויתבוננו בהם, וחסדי השם הם יהיו מתוך התבוננות בחסדי השם בעבר, ידעו גם לשמור את זה לעתיד ולהתבונן בחסדי השם לא רק בסיפור ההצלה, אלא גם בהתמדה שנמשיך לחיות בארץ ישראל. הרי בחתימה נאמר, אם מרעת יושבי ולא נשמור את דרכי השם, הקדוש ברוך הוא יביא אותנו לגלות, לצרות. ואם נזכה לספר את זה, ולברך את השם, ולשמוח בהשם, נתמיד בחסדי השם, הרי יש עתיד. אז אם כך, הפרק מסתיים במוסר השכל, רצוי לזכור את הדברים הטובים ולהפיק את הלקח וחלילה לא להידרדר, כי זה יש מעין בחירה. כפי שנראה בשיעור הבא, הסיכום הזה מתאים בדיוק לתובנה של פרק קה ופרק קז בסוף הספר הרביעי. ויש הרבה מקבילות שמשתלבות לשונית ועניינית למסקנה של סיפור הניצולים, ארבעת הסיפורים, אנא תתבוננו בסיפורים כולם ביחד כדי לזכור את חסדי השם וכדי ללמוד ככה לעתיד. זה אם ככה הסיפור של ארבעת הניצולים במזמור קוף זין. ראינו אם כך מתוך קריאת המזמור את הטקסט של המזמור, ואני רוצה להעיר עוד כמה דברים מאוד מעניינים ומאוד משמעותיים בתוך מזמור קוף זין, שרואים אותו עכשיו בשקופית קצת קטן, אבל יש פה כמה תובנות מאוד מעניינות שמכל מלמדי הזכרתי שזכיתי להרצות על השיעור הזה, על המזמור, ובסוף השיעור ניגשו אנשים פסיכולוגים ואמרו דברים מאוד מעניינים, שחלק מהדברים שמעתי מהם, אני זוכר את שמותם, הייתי מזכיר אותם בשם, וזכיתי ללמוד דברים מאוד מעניינים, תובנות פסיכולוגיות של דור שבי ציון. והדבר הראשון שרציתי לציין, אני מציין שלושה מחברים, שלושה מומחים בתחום הזה, של ויקטור פרינקל, שהוא היה יהודי באוסטריה, פסיכיאטר, פסיכותרפויט, ניצול שואה, והוא דיבר על החשיבות לספר את המשברים, לבטא את זה, to verbalize it, ולדבר על הצרות שעברו עליך, ועצם תהליך הסיפור הוא עוזר לך להתמודד ולמצוא משמעות במצוקה שעברת. כל הקלעות שמצאו אותך בדרך, אם תדע להתבונן בהם ולספר את זה לאחרים, עצם הסיפור יש לו מרכיב טיפולי. והוא דיבר על לוגותרפיה, לוגותרפי, שזה מיסודו של ויקטור פרנקל. ויקטור פרנקל לא צריך הוכחה, ודוד המלך לא צריך הוכחה, אבל מה שלמדנו בפסוק כ' ב', ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינם, למעשה מקדם את מי שעבר מצוקה, לא רק סיפור ראשון שני לספר אוי ובוי כמה היה לי קשה, כי הסביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלאתו, כי שיבר דעתות נחושת ובריחי ברזל גידיה, אלא תספר את הדברים התודה, ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינם, והסיפור גורם לכך להכיר את השם, וירוממו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו. יש פה תהליך של מהסיפור הראשון והשני, רק תיאור המצוקה, לתיאור של שבח השם להודאה והלל, זבחי תודה ויהללוהו, ההודאה והלל של הסיפור השלישי והרביעי. אם כך, עצם הסיפור של מה שעבר עליך, יש לו מרכיב טיפולי, לפי לשונו של ויקטור פרנקל, זה מה שאנחנו רואים במזמור עצמו. כשהצגתי את זה, ואת ספריו של פרנקל אני מכיר, ניגשה לה גברת שעוסקת בפסיכולוגיה, ואומרת, יש פה משהו מעבר לזה. מעבר לסיפור של כל אחד, יש לפי המחקרים של מייקל ווייט, חוקר אוסטרלי, social worker, a family therapist, שהוא הדגיש את החשיבות בקבוצה, שכל אחד לא רק לספר למטפל את הסיפור שלו, אלא שכולם ישמעו בקבוצה את הסיפור אחד מהשני. ועל ידי השיתוף של כל אחד של הסיפור שלו עם האחר, הוא משתף אותו, הוא למעשה מטפל לא רק בעצמו, אלא בקבוצה כולה, וכל אחד מזהה משהו דומה. הוא קורא לזה The Narrative Therapy, שזה בקבוצה, וזה יוצא דבר מאוד מעניין, שבעצם המזמור מלמד אותנו דבר מאוד מעניין, מאוד מאוד משמעותי. כל אחד עם הסיפור שלו, במדבר ובבית הסוהר והחולה ויודע היד, כל אחד עם הפקל שלו, עם הרקע שלו, וכל אחד עם הסיפור הצרה שלו. אבל כולם ביחד, מדברים באותה תבנית, ויצעקו על השם בצר להם ומצוקותיהם יצילם, ידעו לשם חסדו ונפלותיו לבני אדם. יש משהו שמאחד אותם ומכנה משותף בצורה ספרותית במזמור, בצורה יפהפייה, כל סיפור, לכל אחד יש את אותו תיאור, היינו בצרה, צעקנו, זעקנו אל השם, והשם הוציא אותנו ממצוקותיהם. וכל אחד מגיע ליודו לשם חסדו ונפלותיו לבני אדם, הוא רוצה לספר את זה לאחרים. והרי כל אחד מספר שאני רוצה לספר לבני אדם. אז כביכול, ה-narrative therapy של מייקל ווייט, הוא כבר, המזמור עצמו משדר את זה. זה לא שיעור בפסיכולוגיה שמחברים בתחום הזה, זה שיעורים בספר תהילים. אני נעזר בהם כדי לאפיין בצורה כל כך יפה את מה שהמזמור עצמו למלמד אותנו. כל סיפור מטפל בבן אדם שניצל, וכל הסיפורים יחדיו עוזרים לכל אחד להבין את השני ולזהות דברים דומים ומשותפים של השני. ההסבר האחרון, וגם זה פסיכולוג, שזה אברהם הרולד מסלו. מסלו פיתח, פסיכולוג אמריקני, יהודי, מסלו פיתח את ההיררכיה של הצרכים. וזה הסבר מאוד מאוד מעניין, שהוא טוען בתפיסה שלו, שלכל בן אדם יש את הצרכים שלו, למה שהוא צריך כדי להרגיש טוב. נגדיל את הנושא קצת. כל אחד טוען מסלו, הצרכים שלו צריכים לבוא על חשבונם. והצרכים של כל בן אדם, הוא מחלק אותם לפירמידה, למעין היררכיה, שיש צרכים פיזיולוגיים. כל בן אדם צריך אוויר, צריך מים, צריך אוכל, צריך דברים בסיסיים, כדי שהוא יתפקד. ואם אין לו אוכל בסיסי ונוחיות בסיסית פיזיולוגית, חומרית, הרי הוא במצב רע. אבל מעבר לזה, הוא גם צריך לא רק טיפול בגוף שלו, הוא גם צריך מה שהוא קרא safety, ביטחון לעצמו, שהוא מרגיש, הוא שמור, לא מסכנים אותו, לא מאיימים עליו, והוא צריך גם כן social, ערכים סוציאליים של עם אחרים ו-esteem self-actualization. אני לא מומחה להציג את הסולם שלו, הדברים ידועים, אני רוצה רק להראות שהוא בונה התפתחות של כל בן אדם הצרכים שהוא צריך. והנה, אם עכשיו נתבונן עוד פעם במזמור, אנחנו רואים דברים מרתקים. ארבעה שמודים, יש היגיון למה הולכי מדבר קודמים לחבושים בבית הסוהר, לחולים ולורדי הים. כל אחד בונה כביכול את הסיפור שלו בעקבות הסיפור הראשון שהוא שמע. מספר השני, ובעקבות זה השלישי והרביעי. יש פה שדרוק והתקדמות בתורת הסיפור, בתורת ההצלה, בדרך להתמודד עם הצלה, ולכבד את ההצלה, ולכבד את המצב שאדם ניצל. ולמה? לפי מסלו, זה יוצא מדויק. נוכל להסביר כביכול את המזמור. הראשון הולכי מדבר, אם לא תאכל ולא תשתה, פשוט תמות. כי אין לך את הצרכים הבסיסיים. הוא ניצל מהמדבר, ויש אוכל ויש שתייה, כפי שנאמר גם בסוף המזמור. מי שבבית הסוהר חסרה, הוא יש לו אוכל, יש לו שתייה, הוא לא ימות מוות פיזיולוגי, אבל אין לו חופש, אין לו סייפטי. הוא דווקא במצב הכי לא סייפטי. והחולה שהוא מתואר כאן, הוא לא חולה רפואי, הוא חולה שמבחינה פסיכוזומטית, כפי שאמרתי לפני כן, הוא לא חי בשלום עם עצמו. כל אוכל תתאב נפשם בגלל פשעם ואבנותיהם. הוא לא מתפקד טוב מבחינה רוחנית כבר. אז התיקון שלו הוא רוחני, הוא אוכל, ישלח דברו וירפאם, והוא אוכל ומשתף בסוף אחרים, ויש לו חוויה סוציאלית בדיוק לפי מסלו. ויורדי ים, שהם רואים את המשמעות של ההצלה כבר במצוקה עצמה, והם רואים בהצלה את העתיד שלהם, וישמחו כי ישתוקו וינחם אל מחוז חפצם. הם רואים משמעות הרבה יותר מעמיקה לטווח ארוך של ההצעה שלהם, אשר יש לה משמעות לעם כולו, וירוממו בקהל עם, ובמושב זקנים יהללו, האנשי הקבוצה הרביעית יודעת למלא משמעות בתוכן למצוקה, להצלה, והם מעמיקים הרבה יותר בכל מה שעבר עליהם, וזה אם כך בדיוק הסולם, ההיררכיה של מסלו, שצרכים בסיסיים, צרכים של חופש, צרכים של נפשיים, סוציאליים ו-esteem, self-esteem, שלמעשה ארבעת הניצולים מספרים לא רק כל אחד סיפור שלו וכל אחד מקשיב, narrative therapy, אלא הם מתארים פה התפתחות לאורך הסולם כביכול של מסור. זה אם כך הניתוח של המזמור עצמו. אני רוצה עכשיו להוסיף עוד שני פרטים קצרים ונדבר עליהם בשיעור הבא ביתר פירוט, שלמעשה פרק קופזיים ממשיך בניסוחים שלו בצורה מאוד מרשימה את פרק קופוו. למשל, הללויה הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, הפתיח של פרק קופוו הוא מאוד דומה לפרק קופזיים. הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. סוף פרק קופוו כתוב, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם, אמן, הללויה. הושיענו השם אלוקינו וקבצינו מן הגויים. זה סוף קופוו. תחילת קופזיים פותח, יומרו גאולי השם אשר גלה מייצר, ומארצות קיבצם. המושגים של מדבר בישימון באותו פסוק מופיעים בפרק קופוו, פסוק י' ד', ויתאבו תאווה במדבר, וינסו אל בישימון. ככה היה במצרים, במדבר. טעו במדבר בישימון דרך, ככה בפרק קופזיים. בפרק קופוו מתואר, ויער בצר להם בשומו את רינתם. ובצר להם מופיע בפרק קופזיים, ויצקו אל השם בצר להם. פרק קופוו מתאר פעמים רבות יצילם, ופרק קופזיים חוזר כפזמון, וממצוקותיהם יצילם. אם כך, המושגים, הטרמינולוגיה, ולמעשה המצב עניינית של מה שקרה בפרק קופוו, מקדים בצדק את פרק קופזיים. ובפרק קופוו ביקשו וקבצינו מן הגויים, בפרק קופזיים זכו לקיבוץ גלויות. המושג כי הימרו מופיע בפרק קופוו, פסוק למד ג', כי הימרו את רוחו, ובפרק קופזיים כי הימרו אמרי אל. ואם כך, יש דמיון בהרבה מושגים לאורך שני המזמורים האלה, בפסוק כ"ח ולמד זין למד ח' במזמור הקודם כתוב, ויוכלו זבחי מתים, ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים, אשר זבחו לעצבי חנן. שם יש זבח, השם ירחם לעבודה זרה. בפרק ק"ז התקדמו, לא חטא של זבח לעבודה זרה, אלא ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה. למדו לזבוח לא לעבודה זרה חלילה, אלא להשם זבח תודה. ואם כך, יש הרבה המשך, וזאת הדוגמה של קונטקסטואליות, של פרק ק"ז ממשיך את ק"ו, ונפרט את זה במזמור הבא. בשיעור הבא. אני רוצה עכשיו להראות עוד תופעה אחרונה של אינטרטקסטואליות והיא רבת משמעות מאוד מאוד למזמור, להבנת המזמור שלנו. תופעה מרתקת היא שפרק ק"ז משתמש במושגים רבים ביותר של מספר ישעיהו. ויש לדון על זה הרבה מאוד, הדברים כמובן דורשים התייחסות מעמיקה ביותר, ואני רוצה לצמצם את זה בצורה משמעותית, ולדבר רק על הדברים שרלוונטיים בצורה כללית. אני רוצה להראות שבפרק שפרק ק"ז משתמש הרבה מאוד, אני רוצה להראות שמזמור ק"ז משתמש הרבה מאוד במושגים של ספר ישעיהו. ולא ניכנס פה לפרטים שדורשים הרבה התייחסות פרשנית, גם בספר ישעיהו וגם בספר תהילים, ולהבנת פרשנית, להבנת הפרשנות במקרא, ולא רוצה להיכנס לזה, כתב את זה לאחרונה הרב אמנון בזק בספרו עד הלום על הדיון של ישעיהו השני. הרבה מושגים בישעיהו בחלק השני, כפי שכבר נאמר באבן עזרא, מדברים על שיבת ציון בתקופת קורש. בקורש, סליחה, בתקופת קורש, והשיבה לארץ ישראל שקורש אפשר, מופיעה בספר ישעיהו פסוק מ, פרק מ"ה, פסוק א' ב'. כה אמר השם למשיחו, לקורש, אשר החזקתי בימינו, ושם נאמר, לפתוח לפניו דלתיים ושערים לא ייסגרו. אני לפניך אלך והדורים הישר, דלתות נחושה אשבר, ובריחי ברזל אגדיה. המושג לשבור דלתות נחושה ובריחי ברזל אגדיה, זה בדיוק מקביל מילולית למה שאנחנו רואים בספר תהילים במזמור שלנו. אצלנו נאמר פסוק תדבב, כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידיה. ויש עוד מקבילות רבות מאוד, אין טעם שאני אפרט אותם עכשיו בהרצאה, זה מעייף, זה המון פרטים, טוב לראות את זה בדף שיש לכם באתר, על פרק ובזיים, בחלק למטה ציינתי את זה, ויש פה אם כך תופעה מרתקת. המון מושגים, מעל 20 מושגים, של פרק ובזיים לקוחים מנבואת ישעיהו בחלק השני. נבואת ישעיהו בחלק השני מדברת על פי הנבואה של גדול הנביאים ישעיהו על שיבת ציון בתקופת קורש. על שיבת ציון, כשעם ישראל יחזור אחרי 70 שנות גלות לארץ ישראל ולבנות את הארץ ולעסוק בתחיית ישראל בארצו. אם ישעיהו מדבר על הנבואה, איך הנבואה רואה את תהליך הגאולה, הרי ספר תהילים משקף את האדם שזכה לראות את חסדי השם, והוא בעצמו היה במצב כזה מבחינה הומנית, אנושית. הוא היה שם במצוקה, וכל אחד מספר את המצוקה שלו במדבר, בבית הסורים, כחולה, כיורדי ים. כל אחד מספר מה עבר עליו באותו מצב. וזה מעין השלמה אנושית בספר תהילים, שכל אחד מספר את מה שעבר עליו, יודו לשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, על מה שהובטח בנבואה שהשם בזמן הגאולה יעשה לעם ישראל ובחסדו יביא אותם חזרה. אם כך, ספר ישעיהו מדבר על החזון מלמעלה של השם, על החזון הנבואי, וספר תהילים מספר את הסיפור שהתרחש עלי אדמות והתגשם בחיינו, וכל אחד שזכה לראות את זה בסיפור שלו, רואה את עצמו משתלב בחזון הגדול של נבואת ישעיהו. אם כך, הקונטקסטואליות שעוסקת בספר תהילים, ומראה את הרצף לאורך הספר הרביעי, כהמשך של הספר, לאורך הספר החמישי, פרק ובזיין פותח אותו, והוא ממשיך את סוף הספר הרביעי, הרי ההתבוננות האינטרטקסטואלית עם ספר ישעיהו מלווד עוד רובד, ויש גם השוואות לספר עזרא ונחמיה, שתראו פה למטה, מלמדת עוד מסר. ההתעסקות שלנו וחוויית ההצלה בדור שיבת ציון בפרק ובזיין, היא בעצם על פי הנבואה, על פי החזון הנבואי שמופיעות כבר בספר ישעיהו. אם כך ראינו, שמבחינה מתודית המזמור הזה מאפשר לנו להבין לא רק את מה שנאמר בתוך המזמור בהתפתחות של ארבעה סיפורים שהצגתי לפני כן, אלא הוא גם מאפשר להבין את ההיסטוריה על פי הנבואה שמפורטת בספר ישעיהו. והתורה לפעמים ענייה במקום אחד והשירה ומלמדת על כך במקום אחר, ורצוי ללמוד את, ונכון ללמוד את פרק ובזיין כהגשמה של מה שנאמר בישעיהו, עזרא ונחמיה וגם קצת ספר איוב, באותם ניסוחים בדיוק, כי מי שמודה על הסיפור שלו, הוא בעצם רואה את עצמו כהמשך של דור המדבר, כהגשמה של ישעיהו, והוא מתוך כדי כך, עם אמצעים אינטרטקסטואליים, הוא מכניס את עצמו, הוא מבין את החוויה שלו בצורה מקיפה הרבה יותר מאשר רק מה שעולה מהטקסט עצמו. אם כך סיימנו את הניתוח של מזמור קובזיים, המבוא, הסוף שלו עם המסר, יחד עם ארבעת הסיפורים שדיברנו על כל אחד, וראינו את זה לפי כמה תפיסות פסיכולוגיות, איך הדברים האלה מתפרשים בצורה משמעותית ומעמיקה. תודה רבה להקשבה.